שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וירא תשפ"ד. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו המכניס אורחים הגדול, איש החסד, הוא יושב פתח האוהל. והסיבה, כתוב שבאותו יום הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שלא יבואו אורחים להטריח אותו שהוא היה ביום השלישי למילתו. אז הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, ובאמת לא באו אורחים. כתוב בחז"ל שאברהם אבינו אמר לאליעזר, מה קרה שאף אחד לא הגיע? לך תחפש אורחים. אמר לו הרב, אתה לא מרגיש כמה חם עכשיו? מה הוא תחפש? אמר, אחרי שהוא חזר, אין אורחים. אמר לו אברהם אבינו, אין אמונה בעבדים. תעזור לי, שים לי את הכיסא שם בכניסה, ואתה תראה שיבואו אורחים. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, והשכינה באה לבקר אותו ביקור חולים. ואז, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירוץ לקראתה מפתח האוהל, והשתחו ארצה. מכאן למדו חז"ל, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, שהרי השכינה הייתה אצלו, והוא עוזב את השכינה כדי להכניס אורחים, סימן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, והשאלה היא, אנחנו יודעים את זה כי למדנו את זה מאברהם אבינו, אבל מאיפה אברהם אבינו ידע את זה? אז תשובה אחת, שהוא פשוט ראה שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, והחשבון הוא כזה. בוא נניח שגדולה קבלת פני השכינה יותר מהכנסת אורחים. והשכינה באה לבקר אותי. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא גם חמה מן הרתיקה? הרי אם הוא מבקר אותי, גם אם יבואו אורחים, אני לא יכול ללכת אליהם. על כורחך. שאם הוא גם הוציא חמה מן הרתיקה, למרות שהוא בא לבקר אותי, סימן שאם יבואו אורחים, אני צריך לעזוב את השכינה וללכת לקבל את האורחים, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. זה הסבר אחד. הסבר שני, אמר האדמור מסלונים, הנתיבות שלום, אמר, יש לי חבר שאני מאוד אוהב אותו והוא אוהב אותי, וכשאנחנו נפגשים טוב לנו ביחד, ואנחנו מבלים זמן יפה ביחד. יום אחד דופק בחור צעיר אצלי בדלת, הוא אומר לי, אני הבן של החבר, ואני מכניס אותו ומכבד אותו ועושה בשבילו הכל. מתי אני יותר מכבד את החבר שלי? כשאני מכבד אותו או כשאני מכבד את הבן שלו? התשובה היא כמובן, כשאני מכבד את הבן שלו שאני אפילו לא מכיר, רק הוא הבן של החבר. אם ככה, ברור שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. כי כשאני מכניס אורחים, אז אני בעצם מכבד את הבנים של הקדוש ברוך הוא. ולכן, ההיגיון אומר שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. ויש הסבר שלישי, ואותו אמר רב ברל פוברסקי שליטה. במסילת ישרים, הוא כותב בתחילת הספר, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. עכשיו, מקום העידון, איפה מתענגים על השם? בעולם הבא. אז מה עושים בעולם הזה? כאן הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שיש לנו גוף ויש לו צרכים, וגם יש ניסיונות מבחוץ על ידי כל מיני אנשים שיש בעולם וכל מיני מקרים שקורים בעולם. וממילא כשאנחנו נתמודד עם הניסיונות האלה, כמה שנצליח, זה יהיה ההכנה לאותו מקום בעולם הבא שבו מתענגים על השם. יוצא כך, שהעולם הזה שאנחנו חיים בו עכשיו, זה העולם של העבודה, העולם של הניסיונות, העולם שבו אנחנו צריכים לקיים את המצוות. והעולם הבא זה המקום לקבל את השכר, ולהתענג על השם. עכשיו, אברהם אבינו נמצא איפה? בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא בא ונותן לו להתענג על השם בעולם הזה. אבל אז מגיעים אורחים. מה הוא צריך לעשות בעולם הזה? להתענג על השם או להכניס אורחים? ברור שלהכניס אורחים. כי כאן זה מקום העבודה. כאן זה מקום קיום המצוות. כאן זה המקום להשתלט על הגוף ולהתמודד עם כל הניסיונות. אז ממילא ברור שבעולם הזה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אותו הדבר מצאנו. לוט הולך עם אברהם אבינו, והשם לא מתגלה אל אברהם. ורק השם אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאימו, מאיתו. מה כתוב כאן? אומר רשי, שעד שלוט היה איתו, השכינה לא התגלתה אליו. נו, אז למה הוא לא זרק את לוט מהבית? כי כאן זה לא המקום. המקום פה זה לעבוד, ואם העבודה כרגע היא לקרב את לוט, אז זה מה שצריך לעשות. ואלו דברים פשוטים. עכשיו, אברהם אבינו רץ אל האורחים האלה, ואומר להם, בבקשה בואו תיכנסו, ואקחה פת לחם, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. אז האמת היא שזה קצת מוזר, כי בדרך כלל מה קורה כשאתה נכנס לבית, והבעל הבית אומר, בוא תאכל, מה אתה אומר? לא, אני לא רעב, תודה רבה, עכשיו אכלתי. זה בדרך כלל. דוד שלי סיפר לי פעם בדיחה, שאחד נכנס אל חבר שלו, רואה אותו באמצע האוכל, אז המארח אומר לאורח, בוא יעקב, בוא תאכל קצת דג. לא, אני ממש לא רעב. אומר הבעל הבית לאשתו, תביא לו מנה דג. אז הוא אוכל את הדג, עם רוטב, ועם קצת מציות, ואז הוא אומר לו, מה אתה אומר יעקב, צלחת מרק ילך? הוא אומר, לא, ממש לא. תביאי לו צלחת מרק. אוכל צלחת מרק, עם שקדי מרק, עם מטריות, ואז הוא אומר לו, יעקב, חתך אוף. הוא אומר, לא, באמת לא, לא, ממש לא. הוא אומר, תביאי לו. מביאה לו אוף עם תפוחי אדמה, עם אורז, גומר הכל, ואז הוא אומר לו, מה אתה אומר יעקב, קוסטי ילך? הוא אומר, זה כן, קוסטי כן. פה המלאכים מתנהגים, והוא לא יודע שזה מלאכים הרי, הוא אומר להם, בוא אני אביא לכם זה, כן תעשה כאשר דיברת. אומרים המפרשים, הם הכירו את אברהם אבינו, והם ידעו שכשהוא אומר, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, אז הוא מתכוון הרבה יותר מזה. לכן הם אמרו לו, תעשה טובה, אנחנו ניכנס, אבל כן תעשה כאשר דיברת, לא, אל תעכשיו תתחיל לשחוט בהמות, ותעשה טובה, מה שאמרת, קצת לחם זה כן. אבל למעשה, אברהם אבינו מביא להם כל טוב שבעולם. אבל בואו נחזור טיפה אחורה. אברהם אבינו אומר להם, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. יוקח, לא אני אקח, אלא על ידי שליח. תיקחו אתם מעט מים ורחצו רגליכם. למה את שאר הדברים אברהם אבינו הביא בעצמו? וכאן הוא אומר יוקחנה. אומרים בעליה, אומרים המפרשים, הרי מה אברהם אבינו עשה? למה הוא אמר להם שצריך לרחוץ את הרגליים? כי הוא חשד בהם שהם עובדים עבודה זרה לאבק שברגליהם. ואם תאמר אבק ברגליים, לזה לעבוד עבודה זרה? הם לא נורמליים, הם פטורים מהכל. מי עובד? לאבק שברגליים? התשובה היא, כולנו עושים את זה. מה זאת אומרת כולנו? בן אדם שואלים אותו, תגיד, איך השגת את הבית הזה? הוא אומר, החריצות שלי, האבק שברגליים, שרצתי מפה לשם ועשיתי ככה וככה, זה מה שעשה לי את החיל הזה. כולנו ככה. הם השתחוו לאבק שברגליהם. אתה רואה את כל זה? את כל זה עשיתי בעשר אצבעותיי. עם החריצות שלי, עם הזריזות שלי, עם ה... זה עבודה זרה. אז אברהם אבינו בעצם חושד בהם עכשיו בעבודה זרה. ומה הדין? עבודה זרה אסורה בהנאה. אם יבוא מישהו ויוריד את האוזן לפסל הזה, אז הוא יבטל את העבודה זרה? התשובה היא ככה, אם יהודי יעשה את זה, זה לא יבטל את העבודה זרה. אם גוי יעשה את זה, אז זה יתבטל. לכן, כשהוא חושד בהם בעבודה זרה, לא יעזור שהוא יביא להם את המים. לכן אמר, יוקחנה, אתם תביאו את המים, אתם תרחצו את הרגליים, ועל ידי זה יהיה ביטול של העבודה זרה. עכשיו, למה הוא הציע להם רק מעט מים? אז כאן אומרים וורט יפה, הרי כתוב בגמרא שכשאברהם אבינו, סליחה, כשמשה רבינו עלה לקבל את התורה, אז המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, הוא בא לקבל את התורה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, אשר תנה הודך על השמיים, מה אנוש כי תזכרנו ונדם כי תפקדנו, ואת חסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שעת תחת רגליו. למה? ריבונו שלם, תשאיר את התורה פה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה להם. אמר, אני מפחד שישרפו אותי בהבל שבפיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחזיק בכיסא כבודי ותענה להם תשובה. ואז מה משה רבינו אמר? אמר להם, תגידו, כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אתם הייתם במצרים והשתעבדתם? כתוב, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אבא ואמא? ועוד הוא אמר להם, אתם הייתם אצל אברהם אבינו ואכלתם בשר וחלב. אז איך אתם רוצים את התורה? השאלה היא, הם אכלו בשר וחלב? מה הדין? אם אדם אוכל בשר, אחרי זה 6 שעות אסור לו לאכול חלב. אבל אם אדם אכל חלב, מה הדין? צריך להדיח את הפה ויכול לאכול בשר. אז מה? כאן כתוב הרי שאברהם אבינו הביא להם חלב וחמאה ובין הבקר אשר עשה. אז קודם הם אכלו את החלב ואחרי זה אכלו את הבשר. אז מה הבעיה? והתשובה היא, אבל להדיח את הפה הם לא הדיחו. למה הם לא הדיחו? כי לא היה להם מים. אבל הוא הביא להם, לא, הוא הביא להם רק מעט מים. יוקחנה מעט מים כדי שלא יוכלו להדיח את הפה, ויהיה למשה רבינו את הטענה שאתם אכלתם בשר עם חלב. זה וורט יפה. עכשיו, ברגע שהם אמרו בסדר, אז אברהם אבינו התחיל לרוץ. וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר, מהרי 3 שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. כמה זה 3 שאין? 3 שאין זה יותר מ-20 קילו קמח. אתה יודע מה זה 20 קילו קמח? מאפייה. כולה יש לו פה 3 אורחים. מה אתה, מה, 3 שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות? מה התשובה? נכון, בשבילם היה מספיק 3 לחמניות. אבל הטעם של הפת יותר טעים כשהוא נאפה בתנור גדול עם הרבה לחמים. לכן הוא אמר, קחי 3 שאים ותאפי הרבה לחמים, ואז יהיה לזה טעם יותר טוב. ואז, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אחוותו, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. מה קרה? כאן, אומר רשי, הוא הלך ושחט 3 פרות, כדי לתת לכל אחד לשון בחרדל. זאת אומרת, השפיץ הנאה, השפיץ של האוכל הכי טוב שיש בעולם. אתה מבין, את הלחם הוא צריך לאפות 20 קילו ביחד, כדי שיהיה להם טעם יותר טוב בלחם. והפרה, לא 1, 3, כדי שהם... רק שנייה, לעצמו הוא גם עשה כזה אוכל. עכשיו, אני את אברהם אבינו לא הכרתי, אז אני לא יודע. אבל כן הכרתי גדולים. אני לא מדבר מהרב שטיינמן, שלא אכל. שכל מה שהמאכלו היה דברים שאדם רגיל לא יכול לגעת בהם אפילו. שהוא כמעט לא אכל, ומה שאכל זה היה דברים, איך זה נקרא שם, היה לוקח פירורי לחם עם חלב, וזה מה שהיה אוכל. אני לא מדבר, בוא נניח שזה קיצוני. אבל היה לנו רב חיים קניאבסקי, הוא כן אכל. מה? היה אוכל מה שזה, אוכל. בשבת יש מצווה לטעום מכל מה שיש על השולחן. אז לא היה לו זמן להתעסק עם כל הסלטים שהרבנית הכינה. היה לוקח כוס, שם מזה כפית, מזה כפית, מזה כפית, שותה את הכל ביחד. לא, יש מצווה לאכול מכל דבר. אז ככה הוא אכל מהכל. היה מקפיד על הדברים, זה היה הולך ככה. הוא היה, הרבנית הגישה לשולחן, ואז הוא היה שואל אותה, מה זה? אז התשובה לא הייתה תפוח אדמה, עוף, לא. הייתה, התשובה הייתה, זה שהכל, וזה בורא פרי האדמה, וזה מזונות. טוב, אחרי שהוא גמר, אתה רוצה עוד? אז הוא אמר, עוד קצת מהבורא פרי האדמה. זה היה, לא היה תפוחי אדמה, זה היה בורא פרי האדמה, מזה הוא רוצה עוד. פעם אחת סיפר לי הנכד, בשבת, אחרי החמין, אחרי הצ'ונט, הרבנית חילקה ארטיקים לכולם, ולרב חיים היא לא נתנה, אז הוא אמר לה, למה לא? תני לי גם, אתה לא צריך. אמר, למה לא? אני גם רוצה. אז היא נתנה לו, והיא קילפה לו את הארטיק, אז הוא שם את הארטיק בתוך הצלחת של השיריים, מה שנשאר מהצ'ונט, ואכל את זה עם כפית. אז אתה מבין כבר, זה אנשים בני דורנו. איך אברהם אבינו אכל? הוא אכל שלוש לשונות בחרדל? הקפיד שהפת יפה עם עוד 20 קילו, כדי זה יהיה יותר טעים? מה פתאום? וכאן באים אורחים, והוא עושה להם את השפיץ של שיהיה הכי... מה הפשט בזה? הפשט הוא מה שאמר רב ישראל סלנטר. הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. לעצמי, אדם צריך לנסות למעט את ההנאות של הגוף. זאת אומרת, כמה שהוא מסוגל בלי להיכנס לדיכאון. אבל כמה שאפשר, צריך לקחת פחות ופחות מהעולם הזה. אבל מה שנוגע לשני, לתת לשני, הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. ובזה צריכים להקפיד, לתת כמה שיותר, וכמה שיותר הנאה, וכמה שיותר, הכל לתת לו טוב. למה? ככה זה. הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. וזה לימד אותנו פה אברהם אבינו. קחי שלוש שעים קמח, שלוש שעים, 20 קילו. זה מאפייה. לא, אבל זה יהיה יותר טעים הפת. ושאחת שלוש בהמות, לתת להם לשון בחרדל לכל אחד ואחד. זה אברהם אבינו, אלו אבותינו הקדושים, וככה הם לימדו אותנו, והלוואי שנזכה לעשות את מה שהם לימדו אותנו, איך חיים בצורה נכונה, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. עכשיו, החלק הבא של הפרשה זה העניין של סדום ועמורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני הולך למחות את חמשת הערים האלה. עכשיו, אברהם אבינו מבין מה שמספר לי, את זה בשביל מה? הוא רוצה לספר לי כדי שאני אתפלל עליהם. אז הוא נעמד להתפלל. ריבונו של עולם, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, למה צריכים 50? כי היה 5 ערים. היה סדום ועמורה, אדמה וצבועים וצוער. אז אם בכל עיר יהיו 10 צדיקים, אז הם יגנו על העיר. אם ככה, ריבונו של עולם, אולי יש 50 צדיקים. מתברר שאין. אז אברהם אבינו אומר, אולי יש 45, זאת אומרת, שיהיה 9 צדיקים לכל עיר, ואתה, הקדוש ברוך הוא, תצטרף איתם, אז יהיה מניין בכל עיר. אבל גם זה לא היה. ואז הוא הולך, הוא שואל, אולי יש 40. ואז מה נרוויח מ-40? אז יהיה 10 צדיקים לכל עיר, וינצלו רק 4 ערים. אבל גם זה לא היה, אז הוא יורד ל-30, ל-20, ל-10, אין, והוא גמר את התפילה. למה הוא לא ביקש על 8 צדיקים בכל עיר? אומר רש"י, כיוון שבזמן נוח היו 8 צדיקים. מי היו 8 צדיקים? נוח ושלושת בניו ואשתו ושלושת נשי בניו. אז היו 8, וזה לא עזר להציל את העולם מהמבול. סימן שצריך לכל הפחות 9. 9 והקדוש ברוך הוא יצטרף איתם, אז יהיה בסדר, אבל לא היה. מה לעשות? לא היה. מה קורה אז? טוב. אז באו המלאכים לסדום, והם אומרים ללוט, בוא, אנחנו מחריבים את העיר, אז תצא מהעיר הזאת. והיה לו מאוד קשה, אבל הם לקחו אותו בכוח והוציאו אותו מהעיר. ואז אומר לוט למלאך, תעשה לי טובה. יש כאן עיר שנקראת צוער, והיא קרובה. בוא, אולי אתה מוכן לא להפוך את העיר הזאת, אני אלך לשם. אומר לו המלאך, בסדר, אבל תלך לשם, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. אני אקרא את הפסוק. מהר הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה. על כן, קרא שם העיר צוהר. עכשיו אתה שואל אותי, אם לוט היה לו שומע כאלה מילים, שאני לא יכול לעשות כלום עד שאתה לא תבוא לשם, אני צריך להוציא אקדח ולראות לעצמו בראש. למה? הנכדים שלו נמצאים בסדום, והמלאך אומר שעד שאתה לא תגיע לצוהר, אני לא יכול לעשות כלום, אז אני לא אגיע לשם. למה הוא לא הרג את עצמו? ועוד שאלה, והיא יותר מטרידה. אברהם אבינו הצדיק הגדול, מבקש, מתחנן, לא עוזר כלום. בלוט, אומר, אולי אפשר, כן, למה לא אמרת קודם? כאילו, מה? למה פתאום לוט, התפילה שלו שווה יותר משל אברהם אבינו? אז מסבירים את זה כך. לוט היה נקרא צדיק. הוא לא היה צדיק בגודל של אברהם אבינו, אבל יחסית לסדום הוא היה צדיק. אלא מה הבעיה? שלא היה מספיק צדיקים ביחד איתו. שוב, לא צדיקים כמו אברהם אבינו. הרמב"ן אומר שאם אברהם אבינו היה בסדום, אז הוא לבד היה מציל את הכל, מפני שהוא היה צדיק יסוד עולם. אבל מה שאברהם אבינו ביקש על הצדיקים בסדום, הוא דיבר על צדיקים בסדום, כלומר, יחסית לסדום הם צדיקים. וגם זה לא היה. רק לוט. בא לוט ואומר למלאך, תראה, בצוהר יש 8 צדיקים. אם אני אבוא לצוהר, יהיה יחד איתי 9. אז אולי אני יכול לעשות את זה? אמר לו המלאך, מהר הימלט שמה. אתה יודע למה? כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה. אני לא יכול לעזור לך, אלא אם כן תהיה בזמן, בשעת השין, בזמן שזה קורה, תהיה שם, אז זה יציל את המצב. אבל מהר, רוץ לשם. כי אם בשעה שהופכים את הערים האלה אתה עוד לא תגיע, אז עוד לא יהיה שם 9 צדיקים, וזה לא ילך. אז בעצם, מה שלוט ביקש, הוא ישב כבר על התפילה של אברהם אבינו. שאברהם אבינו ביקש על 9 צדיקים, והשם הסכים. רק לא היה שם 9, אלא 8, והוא התשיעי. אמר לו המלאך, מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, לא יכול לעזור לך. אני לא יכול לקיים את הבקשה שלך, עד בואך שמה. יפה מאוד. אז לכן הצליחה התפילה של לוט, בזכות התפילה של אברהם, כיוון שהוא יבוא לשם בזמן, אז אפשר יהיה להציל את סדום. ואז אומרת התורה, השמש יצא על הארץ ולוט בצוערה. והשם המטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. אומר רשי, מה זה השמש יצא על הארץ? לפי שהיו שם כאלה שעבדו עבודה זרה לשמש. והיו כאלה שעבדו עבודה זרה לירח. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אהפוך את הערים בלילה, יגידו אלה שהם עובדי השמש, שאם זה היה ביום, לא הייתי יכול לעשות את זה. ואם אני אעשה את זה ביום, יגידו אלה שעובדים לירח, שאם זה היה בלילה, לא הייתי יכול לעשות את זה. אז אני אעשה את זה בזמן שיש גם שמש וגם ירח. מתי זה? השמש יצא על הארץ לפנות בוקר. שיש גם שמש וגם ירח עדיין, אז נהפכו הערים שיראו שלא השמש ולא הירח יכולים להציל אותם. שאלה היא, ומה זה יעזור? למי אתה מראה את זה? לאנשים שבעוד שנייה מתים. אז עכשיו הם יראו ומיד ימותו, נו, אז מה הרווחנו? אותה שאלה בעצם אפשר לשאול גם על פרעו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים. לפני בעל צפון ניחחו תחנו על הים. ואמר פרעו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, והיא כבדה בפרעו ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. נו, והם ידעו שאני השם ומיד ימותו בים. אז מה הרווח? רואים מפה רבותיי, מה זה בעיני השם רגע אחד של תשובה? מחשבה אחת של תשובה. כמה יקר הדבר הזה לפני השם? אפילו רגע לפני שבן אדם מת, אם הוא זוכה להרהר בתשובה, זה שווה הכל. והקדוש ברוך הוא עשה בשביל זה כל כך הרבה, כדי שיהיה רגע אחד שהם יראו, לא השמש, לא הירח, אז מי כן? השם. אז הוא ירהר בתשובה רגע לפני שהוא מת, כמה זה שווה. זה מלמד אותנו כמה שווה מחשבה אחת טובה של בן אדם. כמה שווה מחשבה אחת של תשובה, של הרהור תשובה אחד. כמה זה שווה בעיני השם. טוב, החלק האחרון של הפרשה זה העניין של עקדת יצחק. אז קודם כל בואו ננסה לברר מתי הייתה עקדת יצחק. מעניין מאוד, במחזור יש לנו לפני תפילת מנחה של יום הכיפורים, יש תפילה שמופיעה במחזור, ושם כתוב, וזכור לנו השם אלוקינו אהבת הקדמונים, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח ביום הזה לעת כזאת. היא? אז כתוב כאן שהעקדה הייתה ביום הכיפורים אחרי הצהריים, בשעת המנחה. ביום הזה לעת כזאת. זה מה שכתוב כאן. אבל בשיבולי הלקט כתוב שבראש השנה קוראים את העקדה, ומדוע? והעקדה הייתה בראש השנה. אז כבר יש לנו מחלוקת אם זה היה בראש השנה או ביום הכיפורים. ואז מתברר שיש עוד שתי דעות בזה. למה? במדרש רבה כתוב, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודשים של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להיגאל, שנאמר, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. ובו נולד יצחק, כלומר בחודש ניסן נולד יצחק, ובו נעקד. אז רואים שזה היה בכלל בחודש ניסן. ויש עוד מדרש, שכשהמן עשה את ההגרלה, כתוב שהוא עשה גורל מיום ליום, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. אז איך הוא עשה? הוא התחיל לברר בחודש ניסן כדאי או לא כדאי? לא, אז הם נגלו, לא כדאי. חודש אייר, לא כדאי. ככה הוא עבר מחודש לחודש. אומר המדרש, כשהוא הגיע לחודש מרחשוון, אז הוא אמר, לא כדאי לעשות את הגזרה על היהודים בחודש הזה. ומדוע? כי יש בו את זכות שרה אמנו שבו מתה. אם שרה אמנו מתה בחודש חשוון, הרי מתי היא מתה? בגלל העקדה. אז זאת אומרת שהעקדה הייתה בחודש חשוון. אם כן, מצאנו ארבע דעות במדרשים, מתי הייתה העקדה. האם בחודש, בראש השנה, או ביום הכיפורים, או בחודש ניסן, או בחודש חשוון. ואנחנו עכשיו נמצאים בחודש חשוון, וזקוקים להרבה רחמי שמיים. אז הנה, יש לנו העקידה, לפי הדעה הזאת, הייתה בחודש הזה, ובזכות העקידה, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כולנו, ויצליח את המלחמה, שיפלו אויבינו לפנינו, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. וכיוון שהזכרנו את המאורעות ואת הזמנים, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. האסון הגדול שהיה לנו בשמחת תורה היה בשבת. שבת אחרי זה קראנו את פרשת בראשית, ולא קראנו את ההפטרה שרגילים לקרוא, מפני שהיה למחרת ראש חודש. אז ממילא קראנו את הפטרת מחר חודש. אבל בהפטרה של פרשת בראשית ממש מתוארים המאורעות שקרו. והנה אני קורא לפניכם, זה ההפטרה של פרשת בראשית, נמצאת בספר ישעיהו פרק מ"ב, וכך כתוב, והוא עם בזוז ושסוי, הפח בחורים כולם, ובבתי קלעים הוכבאו, היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? הלא השם, זו חטאנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו, וישפוך עליו חימה אפו, ואזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותבער בו, ולא ישים על לב. אבל כאן ממשיך הנביא את הנבואה שאנחנו כל כך רוצים ומתפללים שתתקיים בקרוב, והוא אומר, ועתה, כה אמר השם בוראך יעקב ויוצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה, כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקווה, ולהבה לא תבער בך, כי אני השם אלוקיך, קדוש ישראל מושיעך, נתתי כופרך מצרים, כוש וסבא תחתיך, מאשר יקרת בעיניי, נכבדת ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך, אל תירא כי איתך אני, ממזרח אבי זרעך, וממערב אקבצך, אומר לצפון תיני, ולתימן אל תכלאי, אבי בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ. זה הנבואה שאנחנו כל כך מחכים שהיא תתגשם, ונראה את כל החטופים, השבועים, שיחזרו אלינו בשלום ובשמחה ובבריאות טובה, ושנזכה לראות את שונאינו נופלים לפנינו, והקדוש ברוך הוא ייתן רחמים גדולים על כל עם ישראל, בכל מקום שהם, בכל מקום שהם, שנזכה לנחמה, שנזכה לרפואה, שנזכה לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.